שלום וברכה קהל קדוש. אנחנו ממשיכים. במה אנחנו ממשיכים? בשמונה פרקים להרמב״ם. ואנחנו בעיצומו של פרק רביעי כבר. וואו, אנחנו מתקדמים ממש בצעדי ענק. והגענו ל והרבה פעמים יטעו בני אדם. אני משתמש פה בתרגום של רבי שמואל אבן תיבון. אז דיברנו על כך שהמידות הטובות הן המידות האמצעיות, ואילו המידות הרעות הן המידות הקיצוניות. אז קצוות זה קל לתאר, אמצע זה כבר הרבה יותר קשה. איך נדע שהמידה שאני מאמץ, או שכבר נמצאת אצלי, או שאני רוצה לאמץ, היא המידה האמצעית? כאן יש קושי, ואפשר לומר גם פיתוי. פיתוי של היצר שמתאה את האדם לגבי הגדרה מדויקת של האמצע. נשאלת השאלה האם האמצע הוא אמצע גיאומטרי או לא. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ברוך. אבל לפני שנגיע לאמצע המדויק, קודם כל, נראה האם ההגדרות האלה שהרמב״ם נתן למידות טובות ומידות רעות, הן מקובלות בהמון. על זה אומר הרמב״ם, לא. והרבה פעמים יטעו בני אדם באילו הפעולות, ויחשבו, אחד מהקצוות טוב ומעלה ממעלות הנפש. כלומר, זה שאני אמרתי שהאמצעי זה הטוב, זה לא אומר שזה מקובל על ההמון. ההמון חושב דווקא שהקצה לפעמים הוא הדבר הטוב. למשל, אז יש לנו פה מדרגות. יש לנו דוגמאות, סליחה. פעמים יחשבו הקצה הראשון טוב. כמו שיחשבו המסירה לסכנות מעלה, ויקראו המוסרים עצמם לסכנות גיבורים. ושיראו מישהו בתכלית זאת המידה. רוצים לומר שמוסר עצמו לסכנות ומוסר עצמו למיטה בכוונה, ופעמים ינצל במקרה, יחשיבו בזה, ויאמרו עליו שהוא גיבור. כן? הוא עושה כל השטויות שבעולם, עושה ספורט אקסטרים, הוא מסכן את עצמו בסכנה כמעט ודאית. אומרים, וואי, איזה גיבור. זה טעות, זה מידה רעה בנפש. ופעמים יחשבו הקצה האחרון שהוא טוב, ויאמרו על פחות הנפש שהוא סבלן, ועל העצל שהוא שמח בחלקו, ועל נעדר הרגש ההנאות לעובי טבעו, שהוא נזהר, כלומר ירחת. כלומר, רואים בן אדם אפתי. אפתי, או שלא עושה שום דבר כדי להטיב את מצבו הכלכלי, או שבכלל שום דבר לא מהנה אותו. אומרים, שמע, איש הזה, איזה פרוש, איזה צדיק. כן? אומר הרמב״ם, זו טעות. כי זה מידה קיצונית. ועל זה המין מן הטעות יחשבו גם כן הפיזור ויתרון טוב הלבב מן הפעולות הטובות. וזה כולו טעות. כלומר, יש אדם, יש לו כל המשכורת שלו, הוא נותן לצדקה. כל הרכוש שלו הוא מעביר לעניים. אז אומרים, תשמע, האיש הזה חסיד גדול, הוא מוותר על ממונו לטובת האחרים. אומר, הרמב״ם זה טעות. ואומנם ישובח באמת הממוצע. ואליו צריך לאדם שיכוון וישקול פעולותיו כולם, תמיד, עד שיתמצאו. כלומר, יש עבודה שהאדם צריך לעבוד על עצמו, להגיע אל המידה האמצעית. עכשיו, שימו לב, יש פה כמה נתונים בדברי הרמב״ם, הוא אומר, הקצה הראשון הוא הקצה האחרון. מה נחשב לקצה ראשון, ומה נחשב לקצה אחרון? אפשר לעשות סיכום כללי, הקצה הראשון, זהו הקצה שבו האדם מוותר על עצמו, והקצה האחרון זה שאדם חושב רק על עצמו. כלומר, אפשר להגיד שפה מדובר בקצוות בין אגואיזם מוחלט לאלטרואיזם מוחלט. והמידה האמצעית היא המידה המשובחת. עד כאן, ברור. יפה, אפשר לומר את זה, אפשר לומר מה שאתה אומר, שהמידה האמצעית באמת איננה מידה, אלא היא סיכום של הקצוות. אפשר. או שנאמר, אז זו שאלה איך להסתכל על אמצע. יש סימן בשפה העברית שנקרא סגול. מה זה הסגול? זה איך שמבטאים את זה, זה בתנועות, אבל איך מציירים את זה? שלוש נקודות, יפה. איך מציירים את שלוש הנקודות? שתיים למעלה ואחת באמצע למטה. זה בתנועות. מה עם הטעמים? בטעמים יש סימן שנקרא אצל הספרדים סגולטה, ואצל האשכנזים סגול. איך מציירים אותו? אפור. שלוש נקודות כששתיים למטה, אחת למעלה. זאת אומרת שיש סגול למעלה, יש סגול למטה. יש אמצע למעלה ויש אמצע למטה. מה ההבדל בין זה שלמטה לבין זה שלמעלה? טעם זה דבר פנימי. נכון? המנגינה של הדבר. זה הסוד של הדבר. והתנועה זה איך שמבטאים את זה. זה משהו במציאות. אז השאלה היא מה זה אמצע. במציאות האמצע זה כמו שאמרת. זה חיבור בין שתי קצוות. בכוונה הנסתרת הפנימית, האמצע קדם לקצוות. אפשר לומר שאם אנחנו נשתמש למשל בדימוי של הגל על המשולש הדיאלקטי. ידוע, הגל, הפילוסוף, מדבר על כך שהמציאות מתקדמת על ידי תזה שמזמינה אנטיתזה, ואחר כך נעשית סינתזה בין שניהם. אז נקודת המוצא של הסינתזה זה קודם כל הקצוות. אבל יש מה שנקרא גם המעוין הדיאלקטי, זה במהר"ל מפראג, שבעצם האמצע הוא הכוונה הפנימית הנסתרת, והיא מתגלה, הכוונה הפנימית הזאת, בשתי קצוות. אבל שני הקצוות הם בעצם פירוד מן המקור האחד. ואז יש לנו שני אופני משולש. אם לוקחים משולש שהקודקוד שלו למעלה, ומרכיבים אותו על גבי משולש שהקודקוד שלו למטה, מה אנחנו מקבלים? מגן דוד, נכון? לכן אנחנו עם סגולה, העם של הסגול. כן? כלומר, סגול על גבי סגול יוצא סגולה. כן? זאת אומרת, הטעם הזה, סגולה. בשביל מי שמבין בצרפתית. טוב, עכשיו, סגולה. עכשיו, אז החיבור, כלומר, בעצם יוצא ש... העדיפות של האמצע, אם אני מנסה להבין מדוע הוא עדיף, בגלל שהוא כולל את הקצוות. כלומר, הרי אם יש במציאות אל אחד, אז איך יכול להיות שיש שתי קצוות במציאות? בגלל ששניהם הם התרחקות מן האמצע המקורי. מובן? טוב. אבל כדי להגיע אל האמצע המקורי, אני צריך לעשות עבודה. מהי העבודה? נגיד שאני נתון באחד הקצוות. אז מה העבודה שאני צריך לעשות? לחזור אל האמצע. גם מי שנמצא בקצה השני, גם הוא צריך לעשות עבודה, להגיע אל האמצע. אבל בואו נראה זה, אם זה כזה פשוט. ודע, שאלו המעלות והפחיתויות אשר למידות, לא יגיעו ולא יתיישבו בנפש, רק בכפול הפעולות הבאות מן המידה ההיא, פעמים רבות ובזמן ארוך והרגילות בהן. כלומר, יש מה שנקרא תרגול מעשי, פרקטיקה, ועל ידי הפרקטיקה אתה קונה את המידות. ואם היו הפעולות ההן טובות, יהיה מגיע לנו מהן מעלה. ואם היו רעות, יהיה מגיע לנו מהן פחיתות. ומפני שאין אדם בטבעו, בתחילת עניינו, בעל מעלה ולא בעל חיסרון, כמו שנבאר בפרק השמיני, והוא ירגיל בלא ספק פעולות מקטנותו כפי מן הקרובה ואנשי ארצו. כלומר, האדם מקבל השפעה חברתית. ואפשר שיהיו הפעולות ההן ממוצעות, ואפשר שיהיו מותירות או מחסרות כפי שסיפרנו, ותהיה נפשו חולה. ראוי שילכו ברפואתו כדרך רפואות הגופות בשווה. כלומר, יש פה איזושהי פרקטיקה שתעזור לאדם לתקן את מידותיו. וזה מה שדיברנו בזמנו, כבר דיברנו על זה שהמאמר המפורסם של בעל ספר החינוך, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. נכון? כלומר, יש לאדם למשל מידה רעה מסוימת, רוצים לתקן, אומרים תעשה פעולה א', ב', ג', ד', בסוף אתה תתקן את המידות. זה עובד או זה לא עובד? עובד אם הוא רוצה. כלומר, צריך שיקדם לזה הרצון, ואז הפרקטיקה מועילה. לפי מה שדיברנו פעם שעברה, שכדי שהמעשים ימשכו את הלבבות, צריך קודם כל שיהיו לבבות, כלומר, רצון. אז הרי אומר הרמב״ם, יכול להיות שהפעולות שאתה רגיל בהן, מרגילות אותך למידה רעה מסוימת, וצריך לתקן את זה. ואם יש לך מידות טובות, צריך גם פעולות שמתחזקות את המידות הטובות. כן? אדם לא נמצא כל הזמן באותה הנקודה, הוא עלול להחליק לאחד הקצוות. אז איך עושים את זה? עכשיו הוא יסביר לנו את רפואת הגוף לפי הרפואה העתיקה, הרפואה של ימי הביניים. כשם שהגוף, כשיצא משיוויו, כלומר מהאיזון, נראה לאיזה צד נטע ויצא. ונעמוד כנגדו בהפקו עד שישוב אל השיווי. וכשישתווה, נסלק ידינו מן ההיפוך ונשוב לעשות לו מה שיעמידו על שיוויו. כן נעשה במידות בשווה. כן, למשל, מה זה אומר שיווי, לא שיווי? הרופאים בימי הביניים אמרו שהבריאות בנויה מאיזון בין מזגים ומרות. מה זה מזג? יש ארבע מרכיבים למזג. חם ויבש, קר וחם. עשרה, לח ויבש, קר וחם. אז יש אדם שיש לו נטייה ללח וחם, או ללח וקר, או חם ויבש, או חם ולח. ארבע אופנים. ואז יש תיאוריות שלמות בימי הביניים כיצד להשיב לאדם את האיזון. אז אם משל ראו שאדם נוטה יותר מדי אל הקור, מוסיפים לו חום. יותר מדי אל החום, מוסיפים לו קור וכו'. אז אותו דבר עושים במידות. והמשל בו, כשנראה אדם שהייתה לו תכונה בנפשו, וחיסר בנפשו מכל טובה, לרוב הקילות. וזו פחיתות מפחיתויות הנפש. והפועל אשר יעשהו מפעולות הרע, כמו שברנו בזה הפרק. וכשנרצה לרפות זה החולי, לא נצווהו להרגיל בנדיבות. נדיבות זה המידה הטובה. אז יגידו, אתה נטית אל הקילות, עסוק בנדיבות. אומר הרמב״ם, זה לא יעזור. שזהו כמו שירפא מי שיגבר עליו החום, בדבר הממוצע השווה, שלא יבריאו מחוליו. אבל צריך שנביאהו לפזר, לפזר מידה רעה. איך אתה מתקן מידה רעה? על ידי מידה רעה הופכית. רע מתרפא על ידי רע, כן? לא, הוא מדבר פה על פעולות. כן, זה מה שכתוב כאן. ויכפול מעשה הפיזור. הנה כתוב, מעשה. כי להתכוון, זה אף פעם לא, צריך לבוא גם לידי מבחן מעשי. אין דבר כמו הניסיון. כן? אין חכם כבעל הניסיון, והחוויה שאני נתתי, למשל אדם שקילאי, ואומרים לו, תן 10 אגורות. זה לא יעזור הרבה. אגידו לו, תיתן מיליון דולר, אתה הרי מיליארדר. לא, מיליון? לא, לא, לא מסוגל. כן, אתה חייב. ייתן? עכשיו קנה בנפשו מידה הופכית למידה הרעה שהייתה לו, מידת הקילות. בסדר? מה? מה אתה שואל? לא מדויק, לא מדויק. בגלל שזה להקנה לו מידה בנפש. הוא יראה אותם האנשים שהוא פיזר בשבילם, כמה הם מאושרים, כמה הם מחייכים, כמה הם מכירים לו טובה. זה מסוכן מאוד. נכון, זה מסוכן. אז לכן צריך בשביל זה ליווי של רופא הנפש. זה מה שהוא כותב כאן. כן? וירפול מעשה הפיזור פעם אחר פעם פעמים רבות, עד שתסור מנפשו התכונה המחייבת לחילות, ויהיה קרוב להגיע לתכונת הפיזור. הנה מה שאתה מהמזיר, הוא יהיה קרוב. עכשיו הוא היה בעל מידה רעה א', עכשיו יהיה לו מידה רעה ב'. ואז נסלק פעולות הפיזור. ונצווהו, כלומר, נחנך אותו, להתמיד על פעולת הנדיבות, וישקוד עליהם, לא יותיר ולא יחסר. לא, אפשר, למשל, טכני, זה כמו מוט ברזל, שהתעקם לכיוון אחד, אז מעקמים אותו לכיוון השני, ואז מחזירים אותו אל האמצע. כן, מה? מה? לא, לא, בלי זה זה לא יעזור, כי הוא יוסוף יעשה בונג. אל תיקח את כל פרט במשל, תואם את הנמשל, כן, מה? כן, כן, אין בעיה. כן, כן, כן. זה נכון מאוד. זאת אומרת, אנחנו נלווה את זה. זה פעולה רעה, שבמקרה הזה היא נצרכת. זה כמו ש... נכון. זה כמו שלמשל, יש אדם ש... חולה, חולה בגוף. נותנים לו מורפיום, למה יש לו כאבים? הוא עבר עכשיו תאונה, כדי לטפל בו נותנים לו מורפיום. יבוא האדם ויאמר, ראיתי שהמורפיום עוזר לאיש הזה, ניקח מורפיום כל יום. לא, זה מסוכן מאוד. אבל אם יש טיפול, יש ליווי רפואי שאומר, עד כאן ונעצור, אז זה משהו אחר. כן? אה? לא, מדובר באדם שרוצה לתקן. הוא רוצה לתקן, רק הוא לא יודע איך עושים את זה. אם הוא לא רוצה, אז זה לא יעזור. כי כל אדם שעושה פעולה שהיא נגד רצונו, אז זה גם יוצר אצלו דחייה. כפי שדיברנו בשיעור שעבר גם, וגם בשיעור הזה. שהתנאי לזה שאחרי המעשים יימשכו הלבבות, שיהיו לבבות. כן. איזה סבלנות יש לך, משהו. כן. כן, שתי הפעולות הן רעות באותה המידה, אבל הטיפול שונה. בוא נראה. אנחנו נצטרך להגיע לזה. כן. אולי הרמב"ן מתכוון לשיטה אחרת, וזה שהוא אומר, שהוא יכול מעשה הפיזור, להגיד לבן אדם עכשיו תיתן 10 אגורות, אבל רק תיתן 20, אז 40. נכון. זה אתה צודק. זה אגרא, בפירושו לספר משלי, אומר את מה שאתה אומר. הוא אומר שמה שכתב הרמב"ם, שצריך לעבור מקצה אל קצה, זה לא בבת אחת, אלא זה בתרגול. ואותו דבר גם בהתעמלות. כן, אדם שחלש, אז נלמד אותו להרים משקולות קלות. לאט לאט הוא ידע יותר להרים משקל גבוה. אם אתה תיתן לו מיד להרים 200 קילו, אז אתה שברת את הבן אדם. CBT. יפה. אז בעצם הם גנבו מהרמב״ם. מה? טוב. כן. כן. המקור זה אצל אבו נאסר אל-פאראבי בפירושו לאתיקה אל ניקומקוס. כן, כן, כן. עכשיו אפשר למצוא, יש כל מיני מדרשים ש... שבירושלמי כתוב שהתורה זה כמו ללכת בין קרח לשלג, בין קרח לאש. כן? בסדר. אז יש ככה וככה, זה באמצע. אבל לא רק הגמרא, יש בגמרא דברים כאלה, אבל גם קונפוציוס אמר את זה. קונפוציוס אמר, דרך האמצע היא הדרך הנכונה שאין למעלה המנה, אלא שראיתי מעטים הולכים בה. כן? ככה אמר קונפוציוס. טוב. הוא לא הכיר את היהודים. מה אתה אומר? קונפוציוס לא הכיר את אריסטו. לא נראה לי שהכיר. הוא חי פחות או יותר באותו זמן, אבל הוא בקצה אחר של העולם. הוא בסין. כן. כן. דיברנו בפעם שעברה מה החידוש של הרמב״ם ביחס לענווה. כן? דיברנו על ההבדל בין התפיסה של הענווה של הרמב״ם לזו של אבו נאסר אל-פאראבי, שזה אחר כך הופך להיות מחלוקת בין הרמח"ל, לבין ספינוזה, דיברנו על זה. וכדי לדעת מה נאמר בשיעור ההוא, יש פתרון פשוט, אפשר לשמוע את ההקלטות מהארכיון. בסדר? או, אם מישהו סיכם בכתב, אפשר לקרוא את המחברת שלו, או אם מישהו שמע, אפשר לשמוע ממנו. אפשר גם לבקש ממני לחזור על זה, אבל זה לא יקרה. כן? טוב, בסדר. אוקיי, אפשר להמשיך. וכן, כשנראה הוא מפזר, נצווהו לעשות פעולות הקילות, ולשנותן. אבל לא ישנה פה על הקילות, עכשיו פה מתחיל, עד עכשיו זה היה מאוד סימטרי. עכשיו מתחיל אסימטרי. אבל לא ישנה פה על הקילות פעמים רבות, כשנותו פה על הפיזור. כלומר, אדם שמחלתו זה קילות, הוא צריך לעשות הרבה פעולות של פיזור. לעומת זה, אדם שמחלתו הפיזור, צריך לעשות פעולות של קילות, אבל פחות. מבחינה כמותית. וזה החידוש הטוב. הוא סדר הרפואה וסודה. והוא. ששוב האדם מן הפיזור לנדיבות, יותר קל ויותר קרוב משובו מן הקילות לנדיבות. כלומר, הנטייה של רוב בני האדם היא הקילות, ורוב בני אדם אין נטייתם הטבעית הפיזור, ולכן הטיפול שונה, המינון של הטיפול יהיה שונה. וכן, כן. אנחנו נבדוק את זה, רגע, אני בינתיים רוצה לקרוא את הרמב״ם, אחרי זה ננסה, הרמב״ם כאן לא נותן בדיוק הגדרה מדויקת מאיך יודעים, אנחנו נגיע לזה. וכן, שוב, נעדר הרגשת הענה נזהר וירחת, יותר קל ויותר קרוב לשוב, משוב בעל התאוות נזהר. ולזה נכפול על בעל התאוות פעולת העדר הענה, יותר משנכפול על נעדר הרגשות פעולת התאווה. ונחייב על רך הלבב מסירת עצמו לסכנות, יותר משנחייב המוסר עצמו לסכנות, רקות הלבב. למשל, אנחנו נגיד לו, לזה שמפחד, נגיד לו, צא לקור בלי סוודר. כן? אבל אני אצטנן. זה לא נורא. כן? בואו ניקח את הסיכון. למה? טוב, זו שאלה, צריך לשאול אותו, למה? כן? טוב. ונרגיל, נבל ביתרון טוב הלבב יותר משנרגיד מי שיש לו יתרון לב טוב מנבלה. זהו סדר רפואות המידות וזוכרים. טוב, אז כאן הרמב״ם השאיר אותנו עם בעיה. כלומר, אני עכשיו צריך לדעת איזשהו קריטריון שעל פיו אני קובע איזה מידות יותר קל לחזור בהן מהן בתשובה ואיזה יותר קשה. כן? אז זה פה, אינטואיטיבית אנחנו מבינים. אבל זה לא מספיק. מה? שמה? כן, אבל מתי אתה יודע, הייתה נטייה יותר לוויתור על עצמו? כן, אפשר להגיד שזה נכון. אבל אני רוצה עכשיו לבסס את מה שאמרתי אז. זרקתי את זה רק בדרך. יש... אני כאן אשתמש במושגים של בעל הסולם, הרב אשלג על הזוהר, שמסביר שבעצם העולם הוא הרכבה של שני רצונות. רצון להשפיע, רצון לקבל. עכשיו, בתוך האדם עצמו יש שני המרכיבים. יש המרכיב הרוצה לקבל והמרכיב הרוצה להשפיע. יוצא שיש שני סוגי יצר הרע. יצר הרע ששורשו ברצון לקבל, ויש יצר הרע ששורשו ברצון להשפיע. מאיפה בא הרצון לקבל באדם? בגוף. מאיפה בא הרצון להשפיע באדם? מהנשמה. איפה האדם חי? בארץ הנשמה או בארץ הגוף? בארץ הגוף. לכן היצרים שמקורם ברצון לקבל יותר דומיננטיים באדם מאשר היצרים שבאים מן הנטייה להשפיע. ואז נוכל פשוט לסווג את הקצוות. האם זה קצה שנובע מהרצון לקבל, המוגזם, או האם זה קצה שבא מהנטייה להשפיע באופן מוגזם. זה הכל. אז לא, פה אתה נכנס לשאלה, מה זה לקבל רגיל? כאן, אז כן, אני צריך קצת להרחיב, דבר שקצת הסברתי בכמה שיעורים, אבל אני חושב שכדאי תמיד לשמוע. יש ארבעה אופנים של יחסים בין חלקי הרצון של האדם. רצון לקבל על מנת לקבל, רצון להשפיע על מנת לקבל, רצון לקבל על מנת להשפיע, ורצון להשפיע על מנת להשפיע. בסדר? ארבע סוגים. זה הגיוני, לא? עכשיו בוא נבדוק איפה זה נמצא בנפש האדם. אצל התינוק יש לו רצון לקבל, על מנת לקבל. עכשיו אם אנחנו נתרגם את ההתנהגות של התינוק לאדם מבוגר, יש לנו רשע. הרשע בא לעולם כדי לקבל. לקחת אפילו, כן? מה, לקבל על מנת לקבל זה הרשע. אבל אצל התינוק זה בסדר, כי זה מה שמצפים ממנו. לכן הוא כזה מתוק, תראו איך הוא אכל טוב, איך הוא אוהב שנותנים לו וכו'. אין? משהו. מה? תינוק, משהו תינוק, כן. עכשיו, יש השלב השני, הילד. אתה תשחק בחצר אחרי שתגמור שיעורי בית. תלך להופעה אחרי שתגמור לשטוף את הכלים. וכדומה. אז הוא נותן. כדי לקבל. כלומר, בסופו של דבר, האיזון הוא לכיוון הקבלה, למרות שהוא נותן. עכשיו, אם אנחנו נתרגם את זה לעולם של המבוגרים, יש לנו צבוע. זה בעצם אתה נתת תרומה גדולה, נתת מיליון דולר לאיזשהו מפעל, כי אתה יודע שהתקשורת תבוא לצלם את זה. אז בעצם אתה מקבל מזה משהו. זה השקעה שהיא כדאית, כי אתה מקבל. שלב שלישי, זה ההתאהבות בנתינה. זה מצוי אצל בני נוער, גיל הטיפש 16, שבו מתפתח באדם רצון אידיאליסטי. שזה מסוכן מאוד, וזה בעצם הרצון להשפיע על מנת להשפיע. לך לישון, מחר יש לך בגרות במתמטיקה, איך אתה תצליח בחיים ככה? אבל אמא, אני עוד לא גמרתי להכין את הקישוטים לסניף. לשבת ארגון. אבל 3 בלילה, מה אכפת לי מהסניף שלך? אמא, את לא מבינה מה זה אידיאלים. כן? מכירים? יש ויכוחים כאלה. ואם אנחנו מתרגמים את זה לעולם של המבוגרים, זה משוגע. כי מי יכול לתת בלי לקבל? הקדוש ברוך הוא. בעצם זה אדם חושב את עצמו אלוה. ולכן רוב האנשים בהיסטוריה שחשבו את עצמם אלוה, היו צעירים רווקים. הוא לא צריך אף אחד, הוא נותן. עכשיו, זה גם גורם לייאוש פנימי, כי האדם יודע שבאמת הוא לא יכול לא לקבל, ולכן יש לו תפיסה פסימית של המציאות, ולכן רוב ההתאבדויות הן בגיל הזה. כן? כלומר, התחושה שהעולם מר, שהחיים לא שווים, זה בגיל הזה שזה קורה, לכן השלב הזה בחיים צריך להיות קצר. והשלב הרביעי, זה מי שמקבל, רוצה לקבל, על מנת לתת. כלומר, הוא מקבל את זה שהוא מקבל, אבל הוא משתמש בזה כדי להשפיע. זה הצדיק. עכשיו, וזה דומה לאדם שאכל ארוחת בוקר, בא לבקר אצל דודתו הזקנה, והיא אומרת לו, איזה יופי שבאת, הנה עוגיות שהכנתי בשבילך. אז הוא אוכל. למה? כדי לעשות לה נחת רוח. הוא מקבל. אבל על מנת להשפיע. על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. גם זה. זאת אומרת שהרצון, עכשיו, אם אנחנו נשווה את שלב 2 ושלב 4, הילד והצדיק. שניהם רוצים לקבל, שניהם רוצים להשפיע. אבל האיזון אצל הצדיק זה בכיוון של ההשפעה. כלומר, יש הפרה לכיוון המשפיע. אני רוצה לקבל על מנת להשפיע. ועוד אצל הילד יש גם איזה איזון מופר לכיוון הקבלה. אני משפיע כדי לקבל. הוא יוצא לפי זה שהאדם בעולם הזה הוא כמו, אפשר לומר, מישהו שטובל בים של היצר הרע של הרצון לקבל, אבל האף שלו מעל המים. ואז הוא צריך להשתדל לנשום. הוא צריך, משון נשמה, מה? לא, למה זה פסימי? עד רבה, זה מראה שזה אפשרי. כלומר, אפשר בעולם הזה להיות עם רצון לקבל על מנת להשפיע, שזה המעלה המוסרית העליונה, שזה בא לידי ביטוי בסעודת שבת. אתה, כדי לכבד את השבת, אתה עושה אוכל טעים. זאת אומרת, אז צריך להיות טעים. איך אמר יצחק? עשה לי מטעמים כאשר אהבתי. אתה מכיר את הטעם שלי. אפשר לראות את יצחק בתור זקן שרק חושב על על הבטן שלו, או שיצחק הוא אדם נעלה שמקדש את כל החושים. כן. נכון. זה בדיוק העניין. ואז יוצא שהעולם הופך להיות אופטימי. זה הסיבה, היה אומר הרב אשכנזי, שבחופה יש שמחה מיוחדת. ראיתם פעם חופה? כן, אז יש איזה רגע קצר שבו מרגישים שמחה אדירה שאי אפשר לעמוד נגדה. אז הרב אשכנזי אומר, בגלל שזה הרגע שבו היצר הטוב והיצר הרע רוצים אותו דבר. וזאת ההוכחה שאנחנו לא חיים בגיהינום. צריך פעם אחת בחיים לדעת שהעולם הזה הוא לא גיהינום. בסדר? מה שהיצר הרע רוצה זה מה שהיצר הטוב רוצה. כי זה מצווה. בסדר? למה קלה נכנסת לחופה? אתה לא יודע למה? נו, זהו. אז איפה היינו? אז לכן אפשר לומר, הקריטריון שלפיו נסווג אילו מידות צריך יותר לפעול עליהן, זה המידות שעניינם לקבל, והמידות שצריך פחות להשתדל לתקן, זה אלה שעניינם להשפיע. עד כאן ברור? כן, כך שנעזרנו כאן במשנתו של הרב אשלג בהבנת הרמב״ם. כן. להשפיע זה להשפיע, מה זה משנה למי? גם נחת רוח ליוצרו, להשפיע נחת רוח ליוצרו, שאמרתי ונעשה רצוני. למרות שהקדוש ברוך הוא מצד עצמו לא רוצה לקבל, אין לו רצון לקבל, חס ושלום, אבל הוא משחק אותה שהוא מעוניין לקבל מאיתנו. וזה למעננו, לפי משל הצ'ונט המפורסם. בסדר, טוב. עכשיו, עד עכשיו הבנו הבחנה אסימטרית בין שתי קצוות. עכשיו אנחנו נגלה דבר נוסף, והוא שהאמצע הוא לא באמצע. מעניין. האמצע הוא קצת מוסט לכיוון אחד הקצוות. זה הופך את זה ליותר מסובך. יוצא לפי זה שעל כל מידה יש לי ארבע נקודות. הקצה האחד, הקצה השני, האמצע הגיאומטרי והאמצע המוסרי. והאמצע המוסרי יש לו קצת נטייה אל אחד הקצוות. בואו נראה. ולזה העניין, כלומר מהסיבה הזאת, לא היו החסידים מניחים תכונת נפשותיהם, תכונה ממוצעת בשווה, כלומר באמצע הגיאומטרי, אך היו נוטים מעט לצד היתר, או החסר, על דרך הסייג והשמירה. רצוני לומר, על דרך משל, שהיו נוטים מן הזהירות לצד היעדר הרגש הענה מעט, ומן הגבורה לצד מסירות נפש וסכנות מעט, ומטוב הלבב לצד יתרון טוב הלבב מעט, ומן הענבה לצד שפלות הרוח מעט. וכן בשאר העניינים, ואל זה העניין רמזו באומרם לפנים משורת הדין. טוב, זה ממש רק רמז, כן? כי זה לא הפשט של הביטוי הזה. אבל, כלומר, יש שורת הדין שזה האמצע הגיאומטרי, ויש לפנים. כלומר, אתה צריך לפנות אל אחד הקצוות, תלוי לפי העניין, לכיוון הזה או לכיוון הזה. בסדר? טוב, כן. נכון. תלוי, תלוי איפה היצר הרע, כן? עכשיו, יש פה, בינתיים אמרנו שיש ארבע נקודות, אנחנו נגלה שיש עוד שתיים. בסדר? סך הכל, שש, יפה. זה עשית חמש יחידות במתמטיקה. טוב, אבל, עכשיו, מה זה הקצוות? יש עוד משהו שעשו החסידים. אבל מה שעשו אותם החסידים בקצת הזמנים, אגב, מה שכתוב כאן החסידים זה לא החסידות, כן? אבל מה שעשו, פעם מישהו אמר לי, אני רוצה לעשות עבודת מאסטר על הרמב״ם, כי ממש התפעלתי מהספר שמונה פרקים לרמב״ם, ראיתי שהרמב״ם הוא אבי תורת החסידות. אמרתי, מאיפה... כן, כתוב, החסידות. בסדר, זה עניין שצריך לדעת מינוח. אבל מה שעשו אותם החסידים בקצת הזמנים וקצת המקומות וקצת אנשים מהם גם כן. זאת אומרת, התופעה שהרמב״ם הולך לתאר איננה מקיפה את כל החסידים, גם לא כל הזמנים, גם לא כל המקומות. מנטות אחר הקצה האחד, בצום, וקום בלילות, והנחת אכילת בשר ושתיית יין, והרחקת אנשים, ולבוש הצמר והשיער, ושכונת ההרים, והתבודד במדברות. אז ראית, יש צדיקים, שאנחנו יודעים עליהם, הם עשו מעשים קיצוניים, הם הלכו והתבודדו, חיו בתנאים, לא תנאים, לבשו צמר ושיער, זאת אומרת, רק מעט בגדים, קיצור, נזירים כאלה. מצאנו. אומר רמב״ם, למה הם עשו את זה? בוא נסביר לך למה הם עשו את זה. לא עשו דבר מזה, אלא על דרך רפואות כמו שזכרנו. כלומר, הם היו צריכים לטפל בעצמם, הם הרגישו איזושהי נטייה בנפש שצריכה תיקון, ולכן הם עשו מעשה קיצוני. למשל, היה יהודי אחד בירושלים, הרב מיכאל צבי שפירה, שהיה רבו הראשון של הרב חרלאפ, לפני שהרב חרלאפ נהיה תלמיד של הרב קוק. הוא היה אדם עם כוחות נפש אדירים, גוף חזק מאוד, והוא היה ישן חצי שעה ביום, בעמידה, כשהוא מניח את הראש על הקיר. בסדר? כלומר, זה ממש סגפן מאוד. והוא היה תלמיד חכם גדול וגם צדיק. הרב חרלאפ, שהיה אדם חלוש בגופו, ניסה לעשות את אותו הדבר ונהיה חולה. אז הרב קוק היה צריך לעשות מאמצים רבים לשכנע אותו להבריא את נפשו, את גופו. כן? כלומר, מה שמתאים לזה לא מתאים לך. כלומר, יותר מזה, הרב מיכאל צבי שפירה הרגיש שאם הוא לא יעשה את זה, אז הוא יפתח כנראה בנפש שלו מידות רעות. בעצם יוצא שהוא עשה את זה כדי לתקן את עצמו. ולהפסד אנשי המדינה גם כן. לא רק זה, יש גם השפעה רעה של החברה. מה? לא, זה לא נכון להישאר בקיצוניות, אלא אם כן אין ברירה. יכול להיות, יש מצבים קיצוניים, אבל זה לא מצב בריא. כלומר, זה לא מהווה דגם. כלומר, יש אנשים שאומרים, אם הצדיק הזה עשה ככה וככה, סימן שזה מה שאני צריך לעשות. התשובה היא, לא נכון. לרוב בני אדם זה לא מתאים. בסדר? וזה גם בעצם מעיד על אותו צדיק, שקשה לו להתמודד עם כוחות הנפש שלו, כל הכבוד לו, שהוא עושה מאמצים. אפשר לראות לפעמים, אצל בעלי תשובה, יש נטיות קיצוניות. למשל, כשבעלי תשובה שחיו חיי הוללות מתחתנים, אז הם עושים חתונה כשבין הנשים לגברים יש קיר מבטון מזוין עם שברי זכוכית למעלה וגדרות טייל. כן? שלא לדבר גם על מגדלי שמירה, אפשר גם להוסיף לזה גם תת מקלע וכדומה. כן? עכשיו, השאלה אם זה נורמלי. אפשר לומר, לפי המצב המיוחד של אותו אדם, הוא מרגיש שאם הוא לא ינהג כך, אז יש כל מיני סתנים שיפילו אותו. זה בסדר, בתנאי אחד, שאדם לא קובע את זה כנורמה. כלומר, אל תפריע לאלה שאין להם את הבעיה הזאת. נפקא מינה לכמה חתונות. אני זוכר שפעם תלמיד שלי במכון מאיר, אמר לי, כשהוא הזמין אותי לחתונה שלו, אני יודע שאתה לא אוהב את זה, אבל יהיו שני אולמות. אבל אתה צריך להבין אותי, כל האורחים שלי מאלת. אמרתי, אם זה ככה, זה חריג, זה בסדר. כן. אז, אבל יש עוד נקודה שגרמה לאותם צדיקים לא, להתרחק, לא בגלל איזה קלקול בנפש, אלא בסיבה אחרת. להפסד אנשי המדינה גם כן. כלומר, החברה שבה הם חיים, חברה רעה. כשיראו שהם נפסדים בחברתם, מורות פעולותיהם, עד שיבחדו מהפסד מידותיהם בעבורם. ועל כן ברחו להם למדברות ולמקום שאין שם אדם רע. כלומר, אם אתה רואה שהוא מתבודד באופן קיצוני, זה בגלל שהחברה שאותה הוא מכיר היא חברה מקולקלת. אז אין לו ברירה. כן, כמאמר ירמיה הנביא עליו השלום, מי יתנני במדבר מלון אורחים והעזבה את עמי והלכה מאיתם, כי כולם מנעפים עצרת בוגדים. אז בעצם ירמיהו פחד על עצמו. כן? כלומר, הוא נביא, נביא באיזה מדרגה, ויש לו חולשות שהוא צריך להילחם בהן. ההשפעה החברתית, כן. כן, אבל לפעמים אין ברירה. עדיף להיות משוגע יום אחד, שעה אחת, בפני הבריות, לא, אפילו כל החיים בפני הבריות, מאשר להיות חוטא לפני הקדוש ברוך הוא אפילו שעה אחת. יש דבר כזה. כן? מצאנו בגמרא כל מיני דברים. למשל, על רב עמרם חסידה. רב עמרם החסיד, שעסק בפדיון שבויים, הביאו לו שבויות לביתו. ואז הוא צעק נורה בעמרם. כלומר, יש אש בביתו של עמרם. באו, אמר, יצר הרע היה לי. אז אמרו לו, ומה עם זה שאתה מתבייש? הוא אומר, עדיף להתבייש. אפילו כל החיים, מאשר לחטוא פעם אחת. בסדר? אז יש מצבים, אי אפשר. אבל צריך מה שנקרא לדון לכף זכות. אבל הטעות תהיה לחשוב שכך ראוי לכל אדם לעשות. זה לא נכון. כן. מה? זה מה שכתוב. בסדר? אני צר אופקים, ואני, מה יש להיות כתוב, אני לקרוא. בסדר? זה מה שיש, כתוב. וכאשר ראו הכסילים, שהחסידים עשו אלו הפעולות, ולא ידעו כוונתם. חשבו שהן טובות, וכיוונו עליהן, בחושבם שיהיו כמותם. כלומר, איך אני אהיה כמו אליהו הנביא? אני אחיה במדבר, ואני אוכל ממה שהעורבים יביאו לי. איך אני אהיה כמו רבי שמעון בר יוחאי? אני אקבור את עצמי במערה. אתה מבין בכלל למה רבי שמעון בר יוחאי עשה את זה? זה לא מתאים לך. כן. ויענו את גופתם בכל מיני עינוי. ויחשבו שהם קנו לעצמם מעלה ומידה טובה, ושעשו טובה, ושבזה יתקרב האדם לשם. כאילו השם יתברך שונא הגוף ורוצה לאבדו. זה בעצם לקוח מן הנזירות של הגויים. יש נזירים אצל הנוצרים, זה המפורסם, גם אצל המוסלמים וגם אצל הבודיסטים ואצל הג'יינסטים. יש כל מיני התנהגויות נזיריות. וחשבו שזה מה שראוי לעשות, כאילו שהשם שונא הגוף. שהביטוי הזה, השם שונא הגוף, זה בעצם ביטוי דואליסטי. זה בעצם יש אל טוב, יש אל רע. האל הטוב שונא את מעשיו של האל הרע, שהוא ברא את הגוף. כן? זה התפיסה הפרסית, המזדאיזם, כן? הרוע מזדה והרימן, שהם אל טוב ואל רע שנלחמים זה בזה, וזה בא לידי ביטוי בתוך נפש האדם, בתוך גוף האדם. מה זה הנזיר שמוזכר בתורה? אני יכול לענות, אבל אין שום צורך שאני אענה. מדוע? מדוע אני לא צריך לענות? לא, זה קשור. אבל זה יוסבר בהמשך. כן. כלומר, ברגע שהרמב״ם עושה לי את העבודה, אני פטור מלהשקיע. כן. עושה לעצמי עבודה קלה. טוב. והם לא ידעו שאלו הפעולות רע. ושבהן תגיע פחיתות מפחיתויות הנפש. ואין להמשילם, אלא לאיש, שאינו יודע במלאכת הרפואות. כן, הוא לא מבין ברפואה. הוא לא למד רפואה. כשיראה בקיאים מהרופאים שישקו חולים, נוטים למות, סמים, הנקראים בערבית שחם חנטל ומחמודה, ובלעז כולו קינטידה ואשכמוניה והצבר, ובלעז הלואה וכיוצא בהם. כלומר, זה כל מיני תרופות חריפות, שבעצם הם רעלים, ופסקו, דוגמת מה שהבאתי לפני כן, הווליום. כן? אדם לוקח ווליום, כי הוא בסכנת מוות. אז אי אפשר לטפל בו, אלא אם כן הוא יהיה מורדם ומונשם. אז אדם הוא, מורדם ומונשם, הוא נהיה בריא מזה. אני, גם אני יהיה מורדם ומונשם. לא, זה לא ככה עובד. ופסקו מהם המזון. כלומר, אסור להכיל את החולה הזה. ונרפאו מכל ים. ונמלטו מן המוות. הצלה גמורה. ואמר השחל ההוא, אחר שאלו הדברים מרפאים מן החולי, כל שכן שיעמידו הבריא על בריאותו, או יוסיפו כוח, והתחילו לקחת אותם תמיד, ולהתנהג בהנהגות החולים. כן, הוא שוכב במיטה, עם אינפוזיה, וכל מיני דברים כאלה, כן, שהוא יחלה בלא ספק. כן, הם חולי הנפשות, אלו, בלא ספק, בלוקחם הרפואות על הבריאות. אז יש, אם כן, שש נקודות. כלומר, יש לפעמים התנהגות קרובה אל הקצה, שהיא מעבר לאמצע המוסרי. לפי צורך התיקון. יוצא לפי זה שעל כל מידה יש לי שש נקודות. שני הקצוות, מה שקרוב לקצוות לשם טיפול, מה שנטייה מן האמצע לכיוון אחד, והאמצע הגיאומטרי. אז יש לי שש נקודות. אפשר לעשות מזה כבר גרפים, מי שאוהב גרף. עכשיו, מה התורה אומרת? האם התורה מדריכה לכיוון הזה? וזאת התורה התמימה המשלמת אותנו. כמו שהעיד עליה יודעה, כלומר מי שיודע את התורה, כלומר דוד המלך, שאמר, תורת השם תמימה משיבת נפש. עדות השם נאמנה מחכימת פתי. כלומר, היא מתקנת גם את המידות וגם את הדעות. לא זכרה דבר מזה. כלומר, לא הזכירה דבר מזה. ואומנם, כיוונה להיות האדם טבעי. הולך בדרך האמצעי. יאכל מה שיש לו לאכול בשיווי, כלומר באופן מאוזן. וישתה מה שיש לו לשתות בשיווי. ויבעל מה שמותר לו לבעול בשיווי. כלומר, גם חיי המין הם צריכים להיות מאוזנים. וישכון במדינות, כלומר בעיר או בכפר, ביושר ובאמונה. לא שישכון במדבריות ובהרים, ולא שילבש הצמר והשיער, כמו אליהו הנביא, ולא שיענה גופו. כל זה לא צריך. התורה לא דיברה על זה בכלל. והיא זהירה מזה. יותר, לא רק שהיא לא דיברה, היא גם אומרת לא לעשות את זה. היא אומרת זה מפורש. לפי מה שבא בקבלה, כלומר במסורת, נאמר בנזיר, היה מישהו שאלה לנזיר פה. וחיפר עליו מאשר חטא על הנפש. מה זה חטא על הנפש? שהוא מנע את עצמו מלאכול, מלשתות יין ומלהסתפר. סך הכל, זה לא כזה קשה. כן, שמה, ואמרו רבותינו, למה חטא על הנפש? וכי על איזה נפש חטא זה? אלא שצייר עצמו מן היין. כלומר, האדם הזה אוהב יין, והוא נדר נזירות, עכשיו הוא לא יכול לשתות יין, אז כל פעם שהוא רואה קידוש, זה מוציא לו את העיניים, כן? ועלו דברים כאלו החומר, מה זה שצייר עצמו מן היין? צריך כפרה, המצייר עצמו מכל דבר ודבר, על אחת כמה וכמה. כן, מה? אז אלא איזה נזיר? בוא נבדוק על איזה נזיר מדובר. כי הרי מצד אחד כתוב בתורה שאדם שנודר נזירות קדוש יהיה. בסדר? גדל פרע שיער ראשו. נזר אלוהיו על ראשו. זה ביטויים חיוביים מאוד. מצד שני כתוב וכיפר עליו מאשר חטא אל הנפש. אז זה סימן שהוא חוטא. אז או שהוא קדוש או שהוא חוטא. תחליט. מה? מה? כן, אבל זה נאמר על אותו אדם לכאורה. אז אם נסתכל בתורה, בפסוקים שמדברים על זה, מה אנחנו רואים? על מי נאמר וכיפר עליו מאשר חטא אל הנפש? מדובר בנזיר שלא עמד בנזירותו. למה? הוא נגע במת. הרי יש שלושה דברים שנזיר צריך לעשות. אסור לו להסתפר, אסור לו לשתות יין או ענבים, ואסור לו להתאמה למתים, אפילו לאביו ולאמו, כמו כהן גדול. כלומר, בעצם זה שלושת המרכיבים של התרבות האנושית. כן? הרי מתי האדם התחיל להסתפר? עם התחלת התרבות. לפני כן לא הסתפר. האדם הפרימיטיבי, לפני המצאת המספריים או כל כלי חיתוך שהוא, לא היה מסתפר. אז זה האדם הקדום. כן? מוות יש בעולם מאז חטא אדם הראשון. לפני חטא אדם הראשון אין מוות בעולם. ויין זה עץ הדעת. כן? עץ שאכל ממנו אדם הראשון, לפי אחת הדעות, גפן היה. כלומר, שבעצם האדם המדורדר, הוא חי בעולם שבו יש מוות, שבו יש חטא וכדומה. הוא רוצה לחזור אל הטהרה המקורית. הוא מצייר, כל הכבוד. אתה רוצה לחזור אל הטהרה המקורית, אתה אדם מיוחד, קדוש יהיה. אבל יש רק בעיה אחת, שלא עומדים בזה. כן? וכי ימות עליו מת בפתע פתאום, אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לעשות עוד פעם נזירות. למשל, הוא נדר נזירות ל-15 שנה, עכשיו צריך עוד 15 שנה, 30 שנה. כן? עכשיו הוא מביא קורבן בסוף נזירותו, ועל זה נאמר, וכיפר עליו, הכהן מכפר עליו, על אשר חטא על הנפש. מה חטא על הנפש? שזה לא יתאים לו. כן, אז לפעמים הוא נאנס, זאת אומרת שזה באמת לא אשמתו. אבל זה מעורר שאלה, כי גם הנזירות השנייה, הוא עושה אותה לא כל כך מרצון. הוא רצה רק 15 שנה, עכשיו אתה עושה לו 30. הוא לא כל כך רצה את זה. כן, זאת אומרת, בעצם יוצא שהוא סובל. כלומר, יש אדם שלא סובל מזה שהוא לא שותה יין. הוא בכלל, יין לא מעניין אותו, הוא לא אוהב יין, או הוא רואה את הנזקים של היין, אז הוא לא רוצה יין, הוא לא מצטער. פה מדובר על האדם שמצטער. למה אתה מצטער? תשתה יין, גמרנו. כן? תשתה יין, תרגיש טוב, תמשיך הלאה. כן, זאת אומרת שהנזיר החוטא הוא הנזיר הגורם לעצמו צער. יש אדם שלא אכפת לו מכל מיני דברים. יש אדם שמאוד חשוב לו, בגד שהוא קונה, זה חייב להיות דווקא לפי המותג פלוני. יש אחד לא אכפת לו, העיקר שיש לו מה ללבוש. כן? ואותו דבר, יש אחד שמאוד רוצה שהטיבול יהיה בדיוק ככה וככה. השני אומר, מה אכפת לי? אני לא רוצה להיות רעב, אני רוצה לאכול כדי שאני אוכל להמשיך לעשות דברים אחרים. זאת אומרת, זה עניין של איפה נמצא המוקד של ההכרה. אז יוצא לפי זה שהנזיר החוטא, כשהוא מביא אשם, בעצם האשם שהוא מביא, צריך לחפר על נפשו. עכשיו, יש בתלמוד סיפור, גם במסכת נדרים, גם במסכת נזיר, על שמעון הצדיק. שמעון הצדיק, היה המקצוע שלו, היה כהן גדול. כן? זה המקצוע שלו, הוא היה כהן גדול. אמר שמעון הצדיק, מימיי לא אכלתי אשם נזיר תמה. כלומר, יש אשם, אשם של נזיר טהור, כלומר, אשם שמביא הנזיר אחר, שנשאר בטהרתו, את זה שמעון הצדיק כן היה אוכל. אבל כשהיה רואה אשם של נזיר שנטמע, הוא לא היה אוכל. אומר רש"י, כי הוא חשש שמה זה חולין בעזרה, כיוון שהוא לא הייתה כנות בקבלת הנזירות. בקיצור, יש לו ביקורת נגד הנזירות לשמעון הצדיק. חוץ מאחד, כלומר, היה מקרה אחד שבו שמעון הצדיק כן אכל מאשם נזיר תמה, מעשה בצעיר אחד שבא, נזיר שבא אליי מן הדרום, והוא טוב רואי, כלומר, היה שף, כזה יפה, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. כלומר, היה לו שיער, מה זה יפה, טלטלים, נעים והכל. וההלכה היא שכשהנזיר מביא את הקורבן, הוא גם מתגלח, ואת השיער שלו הוא שם באש שמתחת לדוד שבו מבשלים את הקורבן. כלומר, זה חלק מהקורבן שלו. הקורבן שלו זה שיערו. עכשיו, ואמרתי לו, בני, מה ראית להשחית שערך זה היפה? הנאה. אגב, זה אומר ששמעון הצדיק לא היה רם בישיבה תיכונית. נכון? כלומר, הוא מצטער שאותו בחור מגלח את שערו. חבל, כזה יפה. נכון? ראה אותו נזיר עם השערות. מה? לא. הוא מגיע למקדש. הוא מגיע למקדש עם הקורבן שלו. ועוד מעט יגלחו לו את השיער. ואז שמעון הצדיק אומר, כמה חבל. כן? זה כלומר, יש חוש אסתטי לכהן הגדול הזה. אמר לו, רואה הייתי לאבא בדרום, והלכתי למלאות מים מן המעיין. ונסתכלתי בבבואה שלי, וראיתי כמה נאה אני. כלומר, זו תקופה שבה מראות, זה היה דבר נדיר מאוד, ורק נשים השתמשו במראה. אגב, כתוב השולחן ערוך שאסור לגבר להסתכל במראה, כי זה דרך נשים. אז הוא הסתכל... מה? בימינו מותר, בסדר? עכשיו, אבל יש, אם אדם מבלה איזה חצי שעה מול המראה כדי לראות כמה הוא יפה, יש בזה בעיה שלא ילבש. עכשיו, אז הוא אמר לו, ראיתי, מסתכלתי בבואה שלי, וראיתי כמה נאה אני, ופחז יצרי עליי, וביקש לתורדני מן העולם. אמרתי לו, רשע, במי אתה מתגאה בעולם שאינו שלך, העבודה, כלומר זה שון שבועה, שהגלחך לשמיים. ונשקתי על ראשו, ואמרתי לו, בני כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל, עליך כתוב אומר, איש כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר לשם. זאת אומרת, פה יש משהו מיוחד. אותו בחור הרגיש שיצר הרע גובר עליו, עשה פעולה נגדית. עכשיו, הסיפור הזה מוכר לכם ממקום אחר? נרקיס, נכון? במיתולוגיה היוונית. מה קורה שם בסיפור של המיתולוגיה היוונית? הוא הופך לפרח, כלומר זה טרגדיה יוונית. כלומר הוא הופך להיות פרח הנרקיס. הסיפור שם שאצל היוונים ספרים על איזה רועה צאן, שהיה מאוד יפה והסתכל בבבואה שלו כשהוא הלך למלא מים במעיין, ואמר כמה נאה אני, ולא יכול היה להתנתק מן הדמות שלו. אמר כמה אני נאה, כמה אני נאה, עד שהפך להיות פרח הנרקיס. כן, זאת אומרת זה טרגדיה, טרגדיה יוונית. כלומר, מה ההבדל בין שני הסיפורים? האחד מספר שהאדם איננו, הוא שבוי בידי הטבע, והשני שהרצון של האדם גדול מן הטבע. כן? עכשיו שימו לב, שני הסיפורים מקבילים. מי העתיק ממי? זה לא משנה. יכול להיות שהאחד העתיק מהשני, יכול שהשני העתיק מהאחד, יכול שיש מקור משותף, יכול להיות שזה סתם שני סיפורים במקביל שנפגשו, שאמרו אותו הדבר. הכל אפשרי. כן? אבל זה כלל גדול. מה שמעניין, הרי בחקר הספרות ההשוואתית באקדמיה, תמיד רוצים להראות במה סיפורים דומים. מה שחשוב זה דווקא במה הם שונים, לא במה הם דומים. טוב, עד כאן להיום.